שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה השנייה בעמוד הקודם ונסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. הנושא הכללי של המשנה זה תפילת 18. לגבי זה בגמרא נראה 4 חלקים. החלק הראשון לא עוסק ישירות במשנה, אבל בנושא הכללי הזה של 18, שאר 3 החלקים יפרשו את המשנה. עכשיו, כיוון שהחלק הראשון בגמרא עוד לא עוסק במשנה, לכן עוד לא נראה את המשנה, נראה קודם את החלק הראשון בגמרא, אחר כך נחזור למשנה. אז הנושא של החלק הראשון, כאמור גם הוא לגבי 18, זה על עצם התקנה להתפלל 18 ברכות בתפילת עמידה. עכשיו נקדים שאנחנו יודעים שאנשי כנסת הגדולה הם ניסחו את הברכות. בהמשך הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שמי שסידר את הברכות, כלומר לעשות אותם דווקא בסדר הזה, זה מאוחר יותר ביבנה, זה שמעון הפקולי. אחר כך רבן גמליאל חיפש עוד מישהו שיתקן ברכה נוספת, וזה ברכת המינים, שאת זה תיקן שמואל הקטן. אז עוד פעם יש לנו בעצם 3 שלבים, אנשי כנסת הגדולה ניסחו את הברכות עצמם, אחר כך שמעון הפקולי הסדיר את תפילת 18, ואחר כך שמואל הקטן תיקן את ברכת המינים. זה הסדר. עכשיו הנושא של הגמרא כאן זה מספרים, כלומר, נכון שאנשי כנסת הגדולה תקנו את הברכות, אבל מן הסתם היו כל מיני ברכות שהם תקנו, ויכול להיות שיהיו עוד ברכות, ויכול להיות שגם החלוקה ביניהם הייתה שונה. והשאלה היא למה ביבנה כשתקנו את סדר הברכות, חילקו את זה דווקא ל-18 ברכות. איזה משמעות יש לאותו מספר 18? עכשיו זה רק השלב הראשון של השאלה, הגמרא תביא על זה 3 תשובות שנראה אותם עוד רגע. אחר כך הגמרא תשאל, הרי האמת היא שהיום אין 18 אלא 19, כי הרי כאמור תקנו גם את ברכת המינים, ממילא נצטרך להסביר לא רק את המשמעות של 18 אלא גם את המשמעות של להוסיף ברכה אחת נוספת. אז כאמור לגבי זה יש 3 תשובות. תשובה הראשונה זה של רבי הלל בן רבי שמואל בר נחמני, שהוא אומר ש18 זה כנגד 18 האזכרות של שם השם בתהילים כ"ט, שזה המזמור שאנחנו אומרים כשמכניסים ספר תורה, מזמור לדוד, אבו לה השם בנהלים, אבו לה השם כבוד ועוז וכולי, זה 18. וברכה נוספת זה כי כתוב שם גם אל הכבוד יראים, המילה כל זה גם כן נחשב כמו אזכרה, אז כך הוסיפו ברכה נוספת. זו תשובה ראשונה. אגב תראו רש"י שהוא מקשר את המזמור הזה דווקא ל-18. תשובה שנייה זה של רב יוסף, שהוא אומר שזה כנגד 18 אזכרות של שם השם, כלומר י' כ' ו' כ' ואלוקים, ב3 הפרשיות של קריאת שמה, וברכה נוספת זה כנגד המילה 1 במשפט הראשון של קריאת שמה, שגם זה סוג של אזכרה. תשובה שלישית זה של רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי, שהוא אומר שזה כנגד 18 החוליות של השדרה, מפרשים מסבירים שבאמת יש יותר, והכוונה כאן לחוליות שאחרי הצלעות, והברכה הנוספת זה כנגד החוליה הקטנה בסוף השדרה. עד כאן עיקר הנושא של החלק הראשון של השיעור, אבל לפני שנסיים, אגב זה נראה עוד 3 סוגיות. סוגיה אחת מובאת כאן אגב מה שהזכרנו שרבי יהושע בן לוי אמר שזה כנגד 18 החוליות, אז הגמרא מביאה עוד דבר שרבי יהושע בן לוי אמר שגם בו הוא מקשר את התפילה לחוליות של השדרה. מה הנושא? הנושא הוא כמה צריך להתכופף כשמשתחווים בתפילת 18, אז לגבי זה יש 3 דעות. דעה אחת זה כאמור של רבי יהושע בן לוי, שצריך להתכופף עד שכל החוליות של השדרה בולטות החוצה, זו דעה אחת. דעה שנייה זה אולה שצריך להתכופף כדי שיראה איסר כנגד ליבו, יש כמה פירושים בראשונים מה הכוונה, אחד מהפירושים זה שאם יש איסר, כלומר מטבע על הרצפה, הוא מתכופף מספיק בשביל שיוכל לראות מה כתוב בה, זו דעה שנייה. דעה שלישית זה רבי חנינה שהוא מקל יותר מכולם, הוא אומר שבאמת מספיק רק לנענע את הראש, רב מקביל את זה בתנאי שהוא נראה שכשהוא מנענע את הראש הוא מצטער, כלומר הוא באמת רוצה יותר להתכופף אבל זה קשה לו. עד כאן הסוגיה הראשונה שהובאה בדרך אגב. הסוגיה השנייה שמובאת בדרך אגב זה כיוון שהזכרנו את ברכת המינים שכאמור שמואל הקטן תיקן אותה, הגמרא מביאה דין שאם החזן שוכח את ברכת המינים אז מסלקים אותו מלהיות חזן, כי אנחנו חוששים שהוא לא סתם שכח את הברכה בתמימות אלא אולי באמת הוא עצמו מין והוא לא רוצה להתפלל כנגד עצמו. עכשיו על זה שואלת הגמרא שמסופר ששמואל הקטן שהוא עצמו כאמור תיקן את הברכה, הייתה שנה שהוא היה חזן והוא טעה בברכת המינים והוא לא הצליח להיזכר ובכל זאת לא סילקו אותו מלהיות חזן. למה לא סילקו אותו? הרי אולי הוא מין? לגבי זה הגמרא מביאה 2 תשובות. תשובה הראשונה זה שלא יכול להיות שהוא עצמו שתיקן את הברכה פתאום הפך את אורו ונהיה מין, לא סביר שצדיק פתאום יהפוך למין. זאת התשובה הראשונה, אבל הגמרא מקשה על זה משני מקומות שמהם לכאורה יוצא שצדיק כן יכול להפוך להיות רשע. מה שני המקומות? אז אחד זה פסוק, כתוב ושוב צדיק מצדקתו ועשה עוול. המקום השני זה מברייתא שמספרת על יוחנן כהן גדול שבסוף ימיו הוא נהיה צדוקי, אז הנה אתה רואה שצדיק כן יכול להפוך לרשע. אלה הקושיות, ועל שתי הקושיות עונה הגמרא בצורה דומה, ששם מדובר באדם שלא היה צדיק מההתחלה, אלא בהתחלה הוא היה רשע, הוא עשה תשובה ונהיה צדיק, הוא באמת יכול להפוך להיות רשע, אבל צדיק מקורי לא יהפוך להיות רשע. עכשיו, את התשובה הזאת צריך לבדוק מבחינת ההיסטוריה, האם באמת יוחנן כהן גדול היה בהתחלה פעם רשע. אז לפי הבעיה זה באמת נכון, כי יוחנן כהן גדול הוא בעצם ינאי המלך שבהתחלה היה רשע, ואז הוא נהיה צדיק, ואז באמת הוא הפך להיות רשע. אבל לפי רבה שזה לא ינאי המלך, אז יוצא שיוחנן כהן גדול תמיד היה צדיק, ובכל זאת בסוף ימיו הוא הפך להיות רשע. אז יוצא שלפי רבה באמת צדיק כן יכול להפוך להיות רשע. ממילא חוזרת השאלה למה לא העלו את שמואל הקטן, הרי יכול להיות שהוא הפך להיות מין. לכן מביאה הגמרא תשובה שנייה לגבי שמואל הקטן, שמה שאמרנו שמי ששוכח את ברכת המינים אז מעלים אותו מלהיות חזן, זה דווקא כשהוא דילג על כל הברכה. אבל שמואל הקטן לא דילג על הברכה, אלא הוא התחיל אותה, הוא פשוט שכח איך ממשיכים. במקרה כזה ברור שהוא לא מין, ולכן לא העלו אותו מלהיות חזן. עד כאן הסוגיה השנייה שבאנו בדרך אגב לחלק הראשון של השיעור, ועכשיו כמעט באמצע עמוד א' הסוגיה השלישית, ובזה נסיים את החלק הראשון של השיעור. הסוגיה השלישית היא כיוון שכבר הזכרנו את המשמעות של המספר 18 לגבי תפילת עמידה של יום חול, הגמרא מביאה גם משמעות למספרים אחרים, וזה 7 הברכות בעמידה של שבת, 9 הברכות בתפילה בראש השנה, ו-24 הברכות בתפילה בתעני ציבור. אז מה המשמעות? אז המספר 7 זה כנגד 7 הפעמים שכתוב כל באותו מזמור כפתת שהזכרנו מקודם. המספר 9 זה כנגד 9 הזכרות בתפילת חנה, שהיא באמת נפקדה בראש השנה, זה קשור לתפילת ראש השנה. והמספר 24 זה כנגד 24 ביטויים שונים של תפילה, כלומר רננה, תפילה שיש בתפילת שלמה כשהוא בנה את בית המקדש, ואומרים את זה דווקא בתענית ולא בכל יום, כי גם כשהוא בנה זה היה יום של בקשת רחמים, רש"י אומר כי הוא היה צריך להתחנן שהדלתות ייפתחו, אז גם אנחנו אומרים את זה דווקא ביום של תחנונים, כלומר בתענית. עד כאן שלוש הסוגיות שבאנו בדרך אגב לחלק הראשון. נזכיר, הנושא העיקרי של החלק הראשון היה המשמעות של המספר 18. החלק השני של הגמרא מתחיל בשורה הבינונית הראשונה בעמוד א', והוא כבר מתחיל לפרש את המשנה. לכן, לפני שנתחיל, נראה קודם את המחלוקת במשנה, ואז ניגש לגמרא. במשנה יש מחלוקת האם יש חובה להתפלל 18, או שמי שלא יכול, יכול להסתפק בפחות מזה. רבן גמליאל אומר שיש חובה להתפלל 18, רבי יהושע אומר שלא חייבים, אפשר גם מעין 18, עוד מעט נראה מה זה. רבי עקיבא הוא עושה פשרה, הוא אומר מי שיודע את התפילה חייב 18, מי שפחות יודע יכול מעין 18. זה החלק של המשנה שנוגע אלינו, ובגמרא לגבי זה נחלק את הגמרא לשלושה שלבים. השלב הראשון זה פשוט להבין מה זה מעין 18, לגבי זה יש מחלוקת. רב אומר שמדובר בקיצור של כל אחד מהברכות, כלומר עדיין אומרים 18 ברכות, אבל הן יותר קצרות. שמואל אומר שלא אומרים 18 ברכות, אלא 7 ברכות, כלומר אומרים את השלוש הראשונות ואת השלוש האחרונות, ואת כל הברכות שבאמצע משלבים לברכה אחת שקוראים להביננו, שבה יש בערך 4 מילים שמייצגות כל ברכה וברכה. למשל, הביננו השם אלוקנו לדעת דרכך, זה במקום חונן הדעת, ומולת לבבנו לירתך, זה במקום ברכת תשובה, ותסלח לנו להיות גאולים, זה במקום ברכת סליחה וברכת גאולה, וכך הלאה, כמה מילים במקום כל ברכה. זה שלב ראשון, לגבי מה זה בכלל מעין 18, בהמשך הגמרא משמע שפוסקים כמו שמואל שהכוונה היא לברכת אביננו. שלב שני זה מה פסקו האמוראים, האם אומרים אביננו שחייבים לומר את כל התפילה, אז מצד אחד אביי קילל את מי שהיה אומר את אביננו, מצד שני יש עוד אמוראים, רב נחמן בשם שמואל וגם רב ביבי בר אביי, הם אמרו שאפשר להתפלל אביננו, אלא אם כן יש איזושהי תוספת שצריך להוסיף בתפילה, ואז אי אפשר להוסיף את זה באביננו, ולכן הוא יצטרך להתפלל תפילה מלאה. באיזה תוספות מדובר? אז רב נחמן בר שמואל אמר שבמוצאי שבת אי אפשר, כי צריך להוסיף אתה חוננתנו בחונן הדעת. על זה הגמרא מקשה שלכאורה כן אפשר להוסיף את זה גם אם אומרים אביננו. איפה אפשר להוסיף? אז רבא בר שמואל מציע שנוסיף את זה כברכה רביעית, כמו שבאמת רבי עקיבא סובר שבכל מקרה גם בתפילה מלאה מוסיפים אתה חוננתנו כברכה רביעית בפני עצמה ולא משלבים אותה בתוך חונן הדעת. אבל את ההצעה הזאת הגמרא דוחה, כי הרי אנחנו לא פוסקים כרבי עקיבא. הצעה שנייה איפה לשלב את זה, זה של מר זוטרה. הוא אומר שאפשר לשלב את ההבדלה בתוך אביננו עצמו. איך? במקום לומר אביננו השם אלוקינו לדעת דרכך, נאמר, הביננו השם אלוקינו, המבדיל בין קודש לחול, ואז נמשיך לדעת דרכך. ממילא הגמרא נשארת בקושייה, למה לא לומר הביננו גם במוצאי שבת? הרי אפשר לשלב את ההבדלה בתוך הביננו. זה המקרה הראשון שאמרו שאי אפשר לומר הביננו, אבל כאמור נשארנו על זה בקושייה. המקום השני שבו לכאורה אי אפשר לומר אביננו, אומר רב ביבי בר אביי, זה כל החורף, כי הרי בחורף צריך להוסיף את שאלת גשמים ותן טל ומטר לברכה, וממילא, כיוון שאין את זה באביננו, אז אי אפשר לומר אביננו כל החורף. זה המקום השני, וגם על זה הגמרא מקשה, כמו לגבי מוצאי שבת, מה הבעיה? לכאורה אפשר לשלב את זה בתוך אביננו עצמו. איפה נשלב? אז בהתחלה מרזוטרה מציעה שנשלב את זה במקום המתאים בתוך אביננו, כלומר כשאנחנו אומרים באביננו ודשננו בנאות ארצך, שזה כנגד ברכת השנים, נוסיף ותן טל ומטר. זאת ההצעה הראשונה, ולגמרא דוחה את זה שזה יכול לבלבל אותו. מילא כשאתה מוסיף בהתחלה בכונן הדת, זה לא מבלבל כי בהתחלה עדיין מרוכזים, אבל באמצע זה יכול לבלבל. לכן הצעה השנייה מציע רבה שהיא בוא נשלב את זה בסוף, לפני החתימה של ברוך אתה השם שומע תפילה. עכשיו, מה פתאום שנשלב את זה לפני שומע תפילה? מה הקשר? כי יש דין שגם ב-18 מלא, אם אדם שכח שאלת גשמים בברכת השנים, הוא יכול לומר את זה בשומע תפילה, אז זה קשור לשם, אז בוא נאמר את זה גם באביננו לפני שומע תפילה. דוחה הגמרא, זה לא אפשרות. נכון שמי שטעה, אז הוא אומר את זה בשומע תפילה, אבל לתקן את זה לכתחילה בשומע תפילה באביננו, זה לא שייך. עד כאן לגבי האם אומרים אביננו, כאמור אביי כילל את מי שאומר אביננו, אבל רב נחמן בר שמואל ורב ביבי בר אביי אמרו שכל השנה אפשר לומר, חוץ משני מצבים, או מוצאי שבת כי צריך להוסיף הבדלה, אבל דחינו שאין בעיה להוסיף את זה בתוך אביננו, וחוץ מהחורף שצריך להוסיף שאלת גשמים, גם כאן ניסינו לדחות שנוסיף את זה בתוך אביננו, אבל דחינו שאי אפשר באמצע כי זה יבלבל, ואי אפשר בסוף לפני שומע תפילה כי זה לא קשור. עד כאן לגבי אביננו, בזה הגענו לשש שורות מסוף עמוד א', וכמעט סיימנו את החלק השני של השיעור. מה שנשאר לנו זה עוד דיון שמובא כאן בדרך אגב, כיוון שהזכרנו את הדין של מי ששכח שאלת גשמים שהוא אומר את זה בשומע תפילה, הגמרא מביאה דיון לגבי זה, ואחר כך עוד דיון אגב זה לגבי מי ששכח יעלה ויבוא. אז לגבי מי ששכח שאלת גשמים, כאמור אמרנו מקודם שהוא אומר את זה בשומע תפילה, זה רב אסי אמר, אבל זה הגמרא מקשה מברייטה ששם כתוב במפורש שהוא חוזר לברכת השנים, אז זה לכאורה קשה על רב אסי. על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת זה שמה שרב אסי אמר שהוא לא חוזר זה כשמדובר כשהוא מתפלל עם הציבור, שאז הוא לא חוזר כי יכול לשמוע את זה מהשליח ציבור. את התשובה הזאת הגמרא מיד דוחה, כי הרי זה לא מה שרב אסי אמר. רב אסי אמר שהוא לא חוזר כי הוא אמר את זה בשומע תפילה, לא כי הוא ישמע את זה מהשליח ציבור. לכן תשובה נוספת מאוד פשוטה, באמת רב אסי צודק, הוא יכול לומר את זה בשומע תפילה. מה שהברייתא אמרה שהוא חוזר לברכת השנים, זה כשהוא נזכר רק אחרי שהוא עבר את שומע התפילה. אז ממילא הוא חוזר לברכת השנים. זה לגבי שאלת גשמים. עכשיו אגב זה דיון נוסף לגבי אדם ששוכח יעלה ויבוא, שאם הוא נזכר לפני שהוא סיים את התפילה הוא חוזר לברכת העבודה, אם הוא כבר סיים את התפילה אז הוא חוזר לראש. עכשיו מה זה נקרא שהוא סיים את התפילה? אומר רב פאפה ברידא רב אחא בר עדא שזה דווקא כשהוא עקר את רגליו, אבל אם הוא רק סיים את המילים והוא עוד לא צעד אחורה אז הוא חוזר לעבודה והוא לא צריך לחזור לראש התפילה. עכשיו בא רב נחמן בר יצחק ומוסיף עוד נתון, וזה לגבי התחנונים שאומרים אחרי התפילה, כלומר מה שאנחנו אומרים היום אלוקי נצור. איך זה משפיע? אז לגבי זה יש שתי גרסאות מה הוא אמר, גרסה אחת לכולה וגרסה שנייה לחומרה. הגרסה לכולה זה שהוא אומר שאדם שרגיל לומר תחנונים אחרי התפילה, אז אפילו שהוא כבר עקר את רגליו והוא עוד לא אמר את אותם תחנונים, אז זה עוד לא נחשב שהוא סיים והוא יחזור רק לעבודה. זאת הגרסה לכולה, גרסה שנייה זה הפוך לחומרה. שדווקא אדם שרגיל לומר תחנונים, אז אצלו באמת כל עוד הוא לא עקר את הרגליים, אם הוא לא אמר עדיין את התחנונים, זה עדיין נחשב שהוא באמצע התפילה, ורק אם הוא יסיים את התחנונים או שהוא יעקור את רגליו, אז זה נחשב שהוא סיים. אבל אדם שלא רגיל לומר תחנונים, אז ברגע שהוא סיים את ברכת שים שלום, בזה הוא סיים את התפילה, אפילו שהוא עוד לא עקר את הרגליים. עד כאן הסוגיה שהובה בדרך אגב לגבי שכחת הוספות בתפילה, הבאנו את זה אגב הדיון באביננו שאמרנו שם. הבאנו את זה אגב הדיון באביננו שאמרנו שם שאי אפשר לומר אביננו כשצריך לומר את שאלת גשמים, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי האם אומרים 18 מלאים או אביננו. החלק השלישי של הגמרא מתייחס לחלק הבא במשנה, זה מתחיל בערך בשליש העליון של עמוד ב', ששם רבי אלעזר אמר במשנה, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים, כלומר התפילה הזאת אין המשמעות גדולה, היא לא תחנונים. מה זה אומר שהוא עושה תפילתו קבע? אז הגמרא מביאה ארבעה פירושים. אפשר לומר ששלושת הפירושים הראשונים הם באותו כיוון, שהוא מתפלל מתוך קביעות, כלומר מתוך לצאת ידי חובה, הפירוש הרביעי הוא קצת שונה. מה שלושת הפירושים הראשונים? רב הושעיה אומר שקבע זה מלשון דבר קבוע, כבד, כלומר שהתפילה דומה עליו כמסוי, רבנן אומרים שהוא לא אומר את התפילה בלשון תחנונים, אלא לצאת ידי חובה, ורבי ורב יוסף אומרים שהוא לא יכול לחדש בדבר, אלא הוא אומר רק את מה שכתוב, והוא לא מוסיף מעצמו. אלה שלושת הפירושים הראשונים. אגב, רבי זיירו דווקא חשש להוסיף באמצע, כי הוא לא רצה להתבלבל. הפירוש הרביעי זה של אביי בר אבין, שמי שעושה תפילתו קבע, זה מי שלא מתפלל עם דמדומי חמה, כלומר בבוקר סמוך לנץ, ובמנחה סמוך לשקיעה. זה הפירוש הרביעי. במערב, אגב, דווקא יצאו נגד מי שעושה את זה במנחה, כי יכול בסוף בטעות לפספס את הזמן. עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי מה זה עושה תפילתו קבע. באתר נוסיף הערה למה זה מובא דווקא כאן באמצע המשנה. והחלק הרביעי והאחרון של השיעור לגבי החלק הבא במשנה זה שהמשנה מוסיפה שמעבר לזה שיש לנו את ה-18 המלאים ויש גם את אבינינו שזו תפילה קצרה יותר, רבי יהושע מוסיף שיש גם תפילה עוד יותר קצרה שגם אותה אומרים במקום 18, אבל רק במצבים של סכנה, שהוא לא יכול להתפלל את התפילה המלאה וגם לא את אבינינו. עכשיו נדגיש שיש הבדל גדול בין אביננו לבין התפילה הקצרה שנראה עכשיו. באביננו זה בעצם תחליף מלא ל-18, כלומר מי שאומר אביננו לא צריך לחזור עוד פעם ולהתפלל 18 מלא. לעומת זאת, מי שאומר את התפילה הקצרה שנאמר עכשיו, זה לא תחליף, ובאמת אחרי שהוא יוצא מהסכנה הוא צריך לחזור ולהתפלל 18. עכשיו, מה הנוסח של אותה תפילה קצרה? אז במשנה יש נוסח אחד של רבי יהושע, בגמרא יש עוד 4 נוסחים, אחת מהם אגב גם כן של רבי יהושע, וזה קצת סותר את המשנה, לכן הגרא באמת מוחק את זה. להלכה פוסקים כמו הנוסח שמובא בגמרא בשם אחרים, שזה צורכי עמך ישראל מרובין ודעתם קצרה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ולכל גבייה וגבייה די מחסורה, ברוך אתה השם שומע תפילה. זה הנוסח שרב הונה פוסק כמותו, אבל בוא נראה עכשיו גם את הניסוח של רבי יהושע במשנה. אומר רבי יהושע שהניסוח הוא, הושע השם את עמך את שארית ישראל, בכל פרשת העיבור יהיו צורכם לפניך, ברוך אתה השם שומע תפילה. עכשיו, מה זה בכל פרשת העיבור יהיו צורכם לפניך? הכוונה היא שצורכם יהיו לפניך אפילו בפרשת העיבור. מה הכוונה בפרשת העיבור? אז יש שתי גרסאות, מה מרעוק בפירש. פירוש אחד זה שמלשון עברה ועוברה, כלומר אפילו שהשם יתמלא על עם ישראל עברה, כעס, כמו אישה עוברה, בכל זאת יהיו צורכם לפניו. פירוש שני שזה מלשון עברה, כלומר אפילו שהם עוברים על התורה, יהיו צורכם לפני השם. עד כאן החלק הרביעי של השיעור לגבי התפילה הקצרה, בזה הגענו לשש שורות מתחתית עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על המשמעות של המספר 18, ראינו שלושה פירושים, כנגד 18 הזכורות בתהילים, 18 הזכורות בקריאת שמה, וכנגד 18 החוליות, גם הבאנו פירוש לברכה הנוספת, ברכת המינים. אגב, זה ראינו עוד שלוש סוגיות, כמה צריך לכרוע, או עד שיראו את החוליות שבשדרה, או עד שיראי שר כנגד ליבו, או שמספיק לנענע את הראש, כשהוא מראה שהוא מצטער שהוא לא יכול להתכופף עוד. סוגיה שנייה זה מי שטועה בברכת המינים, שמעלים אותו מלהיות חזן, ובכל זאת את שמואל הקטן לא העלו, או כי מי שצדיק לא יהפוך להיות רשע, זה לפי אביי, לפי רבא זה לא מסתדר, לכן פירוש שני, כי הוא כבר התחיל אותה, אז אין חשש שהוא מין, רק מי שדילג לגמרי, יש חשש שהוא מין, ואותו מעלים. סוגיה שלישית, מה המשמעות של המספרים 7 בשבת, 9 בראש השנה ו-24 בתענית. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה לגבי היקף התפילה, כלומר האם צריך 18 מלא או שמספיק מעין 18. את הדיון בגמרא חילקנו לשלושה שלבים. שלב ראשון זה מה זה מעין 18, לפי רב זה קיצור של כל ברכה וברכה. לפי שמואל מחברים את כל הברכות שבאמצע לברכה אחת מרוכזת, שנקראת אביננו. שלב שני זה האם אומרים את אותו אביננו, אביי קילל את מי שאמר אביננו, אבל המורים אחרים אמרו שאפשר, אלא אם כן יש תוספות. איזה תוספות? אז דבר אחד זה במוצאי שבת שצריך לומר הבדלה, אבל לזה נשארנו בקשיה, כי לכאורה אפשר לומר את זה בתוך אביננו. תוספת שנייה זה בחורף שצריך לומר שאלת גשמים, גם על זה הקשנו שלכאורה אפשר לשלב את זה בתוך אביננו, אבל תרצנו שאי אפשר. זה לגבי אביננו. עכשיו, אגב, הנושא של שאלת גשמים, ראינו דיון נוסף לגבי מי ששכח שאלת גשמים, שרב אסי אמר שהוא אומר בשומע תפילה, ואילו בברייתא כתוב שהוא חוזר לברכת השנים. על זה הבאנו שני תירוצים, תירוץ ראשון שדווקא בציבור הוא לא חוזר, אבל דחינו, תירוץ שני שתלוי מתי הוא נזכר. אם הוא נזכר לפני שומע תפילה, הוא אומר בשומע תפילה, אם הוא נזכר אחרי, אז הוא חוזר לברכת השנים. אגב, זה גם דיברנו על יעלה ויבוא, שמי ששוכח חוזר לעבודה, אבל אם הוא כבר סיים את התפילה, אז הוא חוזר לראש. מה זה נקרא שהוא סיים את התפילה? רב פאפה אמר שהוא עקר את רגליו, אבל רב נחמן בר יצחק גם תלה את זה בתחנונים שאומרים אחרי התפילה, ויש שתי גרסאות. גרסה אחת שזה בא להקל, כלומר אם הוא רגיל לומר תחנונים, אז אפילו שהוא עקר את הרגליים לפני, הוא לא חוזר לראש. גרסה שנייה זה שזה בא להחמיר שמי שלא רגיל לומר תחנונים ברגע שהוא סיים את התפילה זה נחשב שהוא סיים, רק מי שרגיל לומר תחנונים אז אם הוא עקר את רגליו לפני אז זה נחשב שהוא סיים, אם לא אז עד סוף התחנונים. עד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי ראינו את רבי אליעזר שאומר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים, ראינו לזה ארבעה פירושים, או שזה דומה עליו כמסוי, או שהוא לא אמרה בלשון תחנונים, או שהוא לא יכול לחדש בדבר, ופירוש רביעי קצת שונה שהוא לא מתפלל בבוקר ובערב עם דמדומי חמה, במערב דווקא לא אהבו מי שמתפלל בערב בדמדומי חמה, והחלק הרביעי של השיעור זה שרבי יהושע אמר שמי שהולך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה, ראינו ארבעה או חמישה נוסחים למה היא אותה תפילה קצרה, ופסקנו כמו אחרים. לגבי הנוסח של רבי יהושע במשנה בכל פרשת העיבור ראינו שני פירושים, שהצרכים של עם ישראל היו לפני השם, אפילו שהוא מתמלא עליהם עברה כי אישה הוא ברא, או אפילו שהם עוברים על דברי תורה, כל טוב.